גיטין, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילים אמר רבא. יש מעשייה משעשעת שמספרים על גבאי בית כנסת, שהיה מנהל את בית הכנסת בטוב טעם, מביא מה שצריך, מסדר, הכל היה על מקומו. בשמחת תורה, כשכולם היו מתאספים ושמחים, היה לו מעמד קבוע. הוא היה דופק על הבימה ואומר, מוריי ורבותיי, עכשיו כשכולם כאן, אני רואה הזדמנות מיוחדת להכריז בפניכם. השקעתי הרבה בבית הכנסת, כמו שאתם יכולים לראות. המקום כאן מטופח, המקום כאן מושקע, הכל מסודר, הכל נקי, לא חסר שום דבר. אבל כבר קשה לי להמשיך. אני מבקש שאחד מבית הכנסת יתנדב לקחת על עצמו את העול של ניהול בית הכנסת. היה מוציא את המפתחות של בית הכנסת, מניח על השולחן, וממתין שיבוא אחד מהמתפללים ויתנדב לקחת על עצמו להיות מכאן ולהבא גבאי בית הכנסת. אני מוכן גם לעזור לו, אבל העול הזה קשה לי. ואז כמובן כל המתפללים היו ממש עמומים, והיו מתחננים אליו, אל נא תעזוב אותנו, אתה היית לנו עד היום לעיניים, אתה כל כך הרבה משקיע כאן בבית הכנסת, אין אף אחד שיכול להיות יותר טוב ממך, אף אחד לא יכול להיות כמו שאתה היית עד עכשיו. מתחננים אליך, תמשיך, אל תפסיק, חזק ואמץ. ואז אחרי כל המילים הטובות שהוא קיבל, אחרי כל החיזוק, הוא היה מוכן, מסכים לקבל על עצמו, להישאר שנה נוספת להיות הגבאי. כך היה הולך הסדר כל שנה ושנה. היה מניח את המפתחות, ואחרי שכולם היו ממש מתחננים אליו שימשיך להיות הגבאי, אז היה מחזיר את המפתחות לכיס וממשיך שנה נוספת לנהל את בית הכנסת. שנה אחת, קם איזה אחד מתפלל חצוף, ואחרי שהגבאי הניח את המפתחות ואמר שהוא רוצה להפסיק את התפקיד, והוא מחפש מתנדב חדש, אז אותו מתפלל פשוט ניגש, לקח את המפתחות ואמר, בסדר, אני מוכן לקחת על עצמי. לפני שכולם הספיקו למחות בו, המתפלל ראה שאי אפשר לקחת את המפתחות, כי יש חוט דק, חוט דייגים שקוף, שמחבר בין המפתחות לבין הבגד של הגבאי. גם כשהוא הניח את המפתחות על השולחן, הוא לא שחרר את המפתחות לגמרי. הם עדיין היו מחוברים אליו בחבל דק. אומרים, הספרים הקדושים, זה גם הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בפרשת האזינו, סוף ספר דברים, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. פירוש הפשוט, שיעקב אבינו הוא כמו חבל, שאורגים אותו, עושים את הגדילה שלו עם שלוש חוטים, עם שלושה חוטים. בדרך כלל בשביל שזה חבל צריך לפחות שלושה חוטים. ויעקב אבינו, יש לו גם את הזכות של עצמו, וגם את הזכות של אביו יצחק, וגם את הזכות של אבי אביו, אברהם אבינו. אז אם כן, זה כבר הפך להיות אצל יעקב אבינו ממש חיבור של חבל בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, יעקב וכל בניו אחריו. אבל יש רמז נוסף, גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שהוא מואס בהם, הוא רוצה אולי לטוש אותם, אולי להשליך אותם, אבל בסוף בסוף הקדוש ברוך הוא משאיר את עם ישראל מחוברים אליו על ידי חבל, שהוא לעולם לא יעזוב אותנו, את עם ישראל. אותו דבר גם, יש לפעמים בעל שאומר לאשתו, אני נותן לך גט, אני רוצה לתת לך גט, אבל הוא בעצם לא נותן לה את הגט. הוא אומר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין לעולם. טוב, יין לאישה שלא לשתות זה דבר מאוד קל, אבל נאמר, הוא אומר לה, על מנת שלא תאכלי לחם לעולם. נותן לה איזשהו תנאי. אז בסדר, אם היית אומר לה, על מנת שלא תאכלי לחם שבוע, אז הייתה מסתדרת עם פיטה, הייתה מסתדרת עם לחמנייה, לא הייתה אוכלת דווקא לחם, הייתה אוכלת מאכלים אחרים. אבל כשאתה אומר לאישה, שאתה עושה איתה תנאי, שהגט יחול רק אם היא תימנע מעשיית דבר מסוים, או שהיא תעשה מעשה מסוים, לעולם, זה אומר שאתה משאיר אותה מחוברת אליך לעולם. כי ברגע אחד שהיא תעבור על התנאי, אפילו עוד 20, 30 ויותר שנים, הגט יהיה מבוטל, והיא נשארת מקודשת אל הבעל. אבל התורה אומרת, ונתן לה ספר קריטות. זה צריך להיות קריטות מוחלטת. אם לא, הגט הזה הוא פסול. לכן גם אם אדם אומר לאשתו, שהיא תהיה מגורשת רק חצייה, הוא מגרש רק את חצייה של האישה, היא לא מגורשת בכלל. ואצל אישה כתוב וכתב לה ספר קריטות, כתוב את המילה לה. וגם לגבי שפחה כנענית כתוב, או חופשה לא ניתן לה, שלא נתנו לה שטר שחרור, כתוב גם כן את המילה לה. דורשים חכמים, כמו שראינו בברייתא בעמוד הקודם, בדף ממלף עמוד ב', שכמו אישה שאי אפשר לגרש אותה לחצאין, רק את חצייה, ככה גם שפחה כנענית, ובכלל זה גם עבד כנעני, אי אפשר לשחרר חצי. או שמשחררים אותו לגמרי, או שלא משחררים אותו בכלל. לעומת זאת, רבי סובר שאפשר כן לגרש, דיינו לשחרר, חצי עבד, חצי שפחה. אומר על זה רבא, כל המחלוקת, מה שחכמים אומרים שאי אפשר לשחרר חצי עבד או חצי שפחה, זה דווקא בשהוא שחרר חציו והניח חציו עבד. חציו יישאר עבד. בזה אומרים חכמים שזה לא מועיל לשחרר לחצאין, כי לומדים את זה מאישה שצריך שתצא לגמרי מרשות בעלה. אבל אם הוא מוציא את העבד לגמרי מרשותו, רק מה? שחרר חציו ומחר חציו לאחר. אז בעצם שני החצאים יוצאים מרשותו. או את החצי השני נתן במתנה למישהו אחר, חציו. לפני שהוא שחרר אותו, הוא מכר חציו, נתן מתנה חציו, או בבת אחת ביחד עם השחרור. כיוון דקנפיק מיני כולי, מצד האדון, העבד כעת יוצא לגמרי מרשותו. דברי הכל כאן, גם חכמים מודים שאפשר בצורה כזאת לשחרר את העבד לחצאין, כי זה כן דומה לאישה, כי הרי מבחינת האדון הוא יוצא לגמרי מרשותו. אמר לי אבאיה, וכי בכולו, כשהוא יוצא כולו מרשות האדון, לא פליגי, אז חכמים מסכימים שהשחרור הוא שחרור טוב, והרי יש ברייתא אחת, תנאי חדה, הכותב כל נכסיו, לשני עבדיו. הוא ניגש לשני העבדים הכנעניים שלו ונותן לכל אחד מהם שטר שהוא מקנה לו על ידי השטר הזה את כל נכסיו, וכמובן גם את עצמו בכלל וגם את העבד השני בכלל. לכל אחד מהעבדים הוא נותן את כל נכסיו. האדון נותן את כל נכסיו. אומרת הברייתא שהעבדים קנו את עצמם ואת שאר הנכסים ומתחלקים ביניהם בשווה בשאר הנכסים. כל אחד מהם קונה חצי. זה דווקא כשהוא יקנה להם את זה בבת אחת. והם כמובן משחררים זה את זה, כי כל אחד זכה בחצי חברו. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדיי, אומרת הברייתא, לא רק שהם לא קונים את נכסיו, אלא אף עצמם לא קנו. לכאורה הברייתות סותרות, איך נתרץ אותם? מה אליו? וכי לא נתרץ אותם ונאמר שהברייתא הראשונה שהעבדים קנו את עצמם ואת הנכסים היא כמו דעתו של רבי שאפשר לשחרר עבד לחצאין, ולכן אף על פי שכל עבד קנה בעצמו רק חצי, בכל זאת הם קונים ומשחררים אחד את השני. הברייתא השנייה היא כמו דעת רבנן שסוברים שלא מועיל לשחרר לחצאין, ולכן הם לא קנו אפילו את עצמם, כי הרי לכל אחד הוא הקנה רק את חציו. ואם כן, לכן, לפי דעת חכמים, הם אינם משוחררים. אבל כאן הרי בברייתא מדובר שהאדון מצידו שחרר אותם לגמרי מרשותו. הוא הוציא אותם לגמרי מרשותו. אלא שחצי הוא שחרר אותם באופן מושלם, ואת החצי הוא פשוט מסר ליד העבד השני. זאת אומרת, חצי הוא נותן לרשות העבד, וחצי השני הוא נותן לעבד השני, שקיבל גם כן חצי מנכסיו, כולל חצי מהעבד הזה. ואף על פי שהאדון מצידו הוציא לגמרי מרשותו את העבד, בכל זאת חכמים לכאורה סוברים שהגט אינו, שהשחרור אינו שחרור. אז אם כן, לא מסתדר דבריו של רבא שבמקרה שהאדון מוציא לגמרי מרשותו את העבד, אף על פי שאת השחרור הוא נותן לו רק על חציו, חכמים מסכימים שמועיל השחרור. דוחה הגמרא, לא. לא צריך ליישב את הברייתות דווקא בצורה הזאת. אפשר לבאר ששני הברייתות, אידי ואידי, הם כמו דעת רבנן. וגם רבנן מודים שכשהאדון מצידו כבר לא מחזיק בשום חלק מהעבד על ידי השחרור, אז העבד משוחרר אף על פי שהוא לא נתן לו שחרור, שלא, הוא לא הוציא את כולו על ידי שחרור, אלא חלק הוא נתן מתנה או הקנה למישהו אחר. ואיך נתרץ את שני הברייתות? ברייתא הראשונה שזה מועיל מדובר, דאמר לכל אחד מהם, כל נכסיי נתונים לך. והיות והוא נתן לו את כל נכסיו, מועיל השחרור. והברייתא השנייה מדובר, שהוא כתב לכל אחד מהם, חצי נכסיי נתונים לך. לכל אחד מהם הוא כתב חצי, לכן הם לא קנו. כי הרי אצל כל אחד מהם הוא שחרר חציו והניע חציו. סוברים חכמים שלא מועיל שחרור לחצאים, כי בעצם הוא שחרר רק חצי, והחצי השני הוא נשאר עבד. ולכן אפילו אם הוא נתן לשני העבדים את השטר בבת אחת, אפשר לפרש את דבריו שהוא התכוון לתת לשניהם את אותו חצי. את אותו חצי הוא נתן גם לעבד הראשון וגם לעבד השני, ומכיוון שאף אחד מהם לא קיבל את החצי השני של נכסיו, אז בעצם גם הם לא קיבלו אף אחד מהם את החצי השני של עצמם. אז לכן הם השתחררו רק חצי. לכן באמת אומרים חכמים שהם לא משוחררים בכלל. שואלת הגמרא, איך אפשר לבאר בצורה כזאת את הברייתא? והמדיקתני סייפה, הרי בהמשך הברייתא השנייה, ששם כתוב שהם לא קנו זה את זה, כתוב, ואם אמר חצי, חצי, לא קנו. מה פירוש אם אמר חצי, לא קנו? כנראה הכוונה שהחלק השני מדובר שהוא נתן לכל אחד מהם רק חצי מנכסיו. וכלכאורה תדייק מכלל דרישה שבתחילת הברייתא מדובר שהוא נתן לכל אחד מהם את כל נכסיו, דו אמר כולו. רצת הגמרא, לא. באמת גם החלק הראשון מדובר שהוא נתן לכל אחד חצי. ולכן הם לא משוחררים. ולמה בהמשך הברייתא כתוב חצי חצי? כי המשך הברייתא באמת פרוש כמפרש. ההמשך של הברייתא מפרש את תחילת הברייתא. למה אף עצמן לא קנו? כיצד מדובר? כגון דאמר חצי חצי, נתן לכל אחד מהעבדים רק חצי מנכסיו. החינמי מסתברא, באמת מסתבר שהברייתא השנייה כולה עוסקת כשכל אחד מהם קיבל חצי מהנכסים. איס אל קדתך, מיילה בדעתך שתחילת הברייתא רישא מדובר דאמר כולו? השתא, אם כן נשאלת השאלה, אם אמר כולו, לא קנו. כשהוא אמר כולו, שהוא נותן את כל הנכסים לכל אחד מהם, לא קנו. אז למה צריך בהמשך הברייתא לדבר ולומר שאם אמר חצי לכל אחד מהם, לא קנו? וכי במקרה של חצי מבעיה צריך לומר, אם כשהוא נתן לכל אחד מהעבדים את כל נכסיו, אתה אומר שהם לא קנו את עצמם, אז כשהוא נתן להם רק חצי, צריך לומר שהם לא קנו, בוודאי שהם לא קנו. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אם משום הלא עיריה, כי אפשר לבאר, טענה סעיפה. מה שכתוב בהמשך הברייתא, כשהוא נתן לכל אחד מהם חצי, הם לא קנו, לגילוי הרישא, כדי לבאר מה התכוונה הברייתא בתחילתה. שלא תאמר שהתחילה מדברת הברייתא כשהוא הקנה חצי נכסיו לכל אחד. רישא דאמר חצי חצי. אבל אם הוא אמר כולו, באמת קנו. אם הוא נתן לכל אחד מהם את כל הנכסים. אלא, באמת, גם במקרה שהוא נתן לכל אחד את כל הנכסים, אפשר לבאר שהברייתא רצתה ללמד אותנו שבכל זאת לא קנו. ולכן תנא סייפא דאמר חצי חצי, כדי שתדייק מכלל דרישא מדברת כשהאדון אמר כולו לכל אחד מהעבדים הוא נתן את כל נכסיו, ואפילו אחי, אולי בכל זאת הברייתא רוצה לומר שלא קנו. אז אם כן, אין הוכחה לפרש בצורה כזאת את הברייתא. הסבר נוסף ליישב את שני הברייתות, והיא בעת אימה, באמת אפשר לומר ששניהם מדובר, כשהאדון אמר לכל אחד מהעבדים שהוא נותן לו את כל נכסיו, ולא קשה, זה לא סותר. כאן, הברייתא השנייה שלא קנו מדובר בשטר אחד. בשטר אחד הוא כתב, כל נכסיי נתונים לפלוני ופלוני עבדיי. והוא זיכה לשניהם את השטר על ידי מישהו שלישי. אז הם לא קנו, כי אין שטר מיוחד לכל אחד מהם, ואי אפשר לשחרר שני עבדים בשטר אחד. לעומת זאת, בברייתא הראשונה כאן, כשכתוב שהם כן משוחררים, מדובר בשני שטרות, כל אחד מהם הוא כתב שטר על כל נכסיו, ואז הם קנו. שואלת הגמרא, אם הברייתא השנייה מדובר במקרה שהוא כתב לשני עבדיו שטר אחד, מהי עירייה חצי חצי? למה בהמשך הברייתא צריך להוסיף מקרה שאם הוא אמר שהוא נותן לכל אחד חצי, לא קנו? הרי אפילו אם הוא אמר כולו נמי לא קנו, במקרה שהוא נתן רק שטר אחד לשני עבדיו, גם אם הוא אמר שהוא נותן את כל נכסיו לשני עבדיו, הרי הם לא קנו. עונה הגמרא, הכי נמי כאמר, באמת זה הכוונה של הברייתא. באמת היא לא התכוונה לפרש את תחילתה, אלא צריך לפרש בצורה כזאת. המקרה שאם האדון אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדיי, אף עצמן לא קנו, במה דברים אמורים בשטר אחד? אבל בשני שטרות קנו, כשהוא אמר כולו, כי כל אחד מהם קיבל שטר על כל נכסיו. ואם אמר חצי חצי, לכל אחד מהעבדים הוא נותן רק חצי מנכסיו, אז אפילו בשני שטרות נמי לא קנו. גם במקרה שהוא נותן לכל אחד שטר בנפרד, בכל זאת הם לא קונים. תירוץ שלישי לפרש את הסתירה של הברייתות, והיא בהתאמה. באמת מדובר כששניהם, כל אחד מהם הוא אמר כל נכסיו הוא מקנה לו. לא קש שזה לא סותר. כאן, הברייתא הראשונה שכל אחד מהם משתחרר מדובר, שזיקה להם את השטרות בבת אחת, ולכן הם קנו את עצמם, כיוון שהם יצאו מרשות האדון באותו רגע. ולעומת זאת, הברייתא השנייה שהם לא קנו את עצמם, כאן מדובר שזיקה להם את השטרות בזה אחר זה, ולכן הם לא קנו. למה באמת לא? בישלמה בתרה, זה מובן למה העבד שזכה אחרון בשטר לא קני, דקני לי כמה, כי הראשון זכה בעבד השני, כשהוא זכה בשטר על כל הנכסים. בעצם האדון אומר לו, כל נכסי נתונים לך. מה זה כל נכסיך? הבנתי, כל הקרקעות, כל המטלטלים, כל העבדים, זאת אומרת, אני משוחרר, והעבד השני שלי, תודה רבה, שיהיה לך הרבה הצלחה, אני ממש ממש מכיר לך טובה על זה, אין לי מילים להודות. ואחרי זה בא אדון ומה? נותן שטר שחרור לעבד השני, כאילו מה? זה כבר שלי העבד השני, מה אתה נותן לו שטר שחרור? לא הבנתי. כל נכסיך כבר נתונים לי. מובן למה השני, לא קנה, לא משתחרר. דקנה לי קם, הוא הפך להיות עכשיו עבד של העבד הראשון, שקיבל את כל נכסיו של האדון. אלא קם על הראשון, לקנה נפשי, שיקנה את עצמו בשטר, ועל ידי זה לקנה אל חברי, הוא גם קונה את חברו. אלא מחברת כדי שנן מעיקר, חייבים לבאר כמו אחד מהשני התירוצים הראשונים, שתירצנו קודם, אבל באמת במקרה שבו נתן לכל אחד, אחד אחרי השני, את כל נכסיו, אז הראשון קנה והשני ודאי שלא, כי כשהוא נתן שטר לשני, כבר הראשון זכה בכל נכסיו, והוא זכה גם בשני, ואם כן, האדון כבר אין לו שום זכות בעבד השני, ואין לו זכות בכלל בנכסים, ולכן הוא לא יכול לתת לעבד השני כלום. אלא העבד השני הופך להיות עבד של העבד הראשון. רב אשי אמר, יש לי דרך נוספת איך לתרץ, איך ייתכן שברייתא אחת אומרת שאדם שנותן את כל נכסיו לשני עבדיו, הם יוצאים לחירות, וברייתא אחרת אומרת שהם לא יוצאים לחירות. כי שים לב את הלשון של הברייתא השנייה, שני הטעם, הברייתא השנייה היא שונה, דקקרי להו, הוא קורא להם בשטר עצמו שמקנה להם את כל נכסיו, עבדיי. לכן הם לא קנו. כי מה שהוא קורא להם עבדים נראה שהוא לא מתכוון לשחרר אותם, אלא הוא סבור שהוא יכול לתת את כל נכסיו להם גם כשהם נחשבים עבדיו. אבל באמת זה לא נכון, מכיוון שעבד, כל מה שהוא זוכה, זה עובר לרשותו של האדון. מה שקנה עבד קנה רבו, זה כמו שהאדון מעביר את נכסיו מיד אחת ליד אחרת של עצמו. ולכן הם לא זוכים. אמר לי רף רם לרב אשי, למה אתה חושב שאם הוא קורא להם עבדיי, זה אומר שהוא מתכוון להשאיר אותם עבדיו. ודילמה, אולי נפרש את דבריו, עבדיי שהיו כבר, מתכוון לאלה שעד עכשיו היו עבדיו. מי לא תנן וכי לא למדנו, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא עבד לחירות, כי הוא זוכה גם בעצמו. אבל אם הוא שיער קרקע כלשהו מנכסיו לעצמו, האדון אומר לו שכל נכסיו הוא מקנה לעבד, חוץ מאיזושהי קרקע מסוימת, והוא לא מפרש איזה קרקע, אז קודם כל, אנחנו מסתפקים על איזה קרקע הוא התכוון, ולכן שום קרקע מבין הקרקעות לא עוברות לרשותו של העבד. אז אם כן, כבר לא מתקיים דיבורו של האדון, כי באמת לא כל נכסיו עוברים לרשותו של העבד, אז אכן גם העבד לא יצא לחירות. כי לפי דעת, התנא הראשון כאן, אין דבר כזה שמחלקים את דיבורו של האדון. שחלק מדיבורו מתקיים וחלק מדיבורו לא מתקיים. ומכיוון שחלק מדיבורו באמת לא מתקיים, כי הרי הקרקעות לא עוברים לרשות העבד, אז גם העבד עצמו לא משתחרר. רבי שמעון אומר, אפילו אם האדון שיער קרקע מסוימת מקרקעותיו שהוא לא מקנה לעבד, לעולם הוא בן חורין. כי רבי שמעון סבר שאפשר כן לחלק את דיבורו, אף על פי שאת הקרקעות העבד לא קונה, אבל את עצמו הוא כן קונה. עד שהאדון יאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מ-10 אלף שבהם, חוץ מאחד מריבו שלהם. אבל הוא לא פירש האם זה קרקע, אולי זה העבד, אולי הוא שייר את העבד, הוא נותן את כל הנכסים שלו לעבד, חוץ מאת העבד עצמו, שאת העבד הוא משאיר ברשותו של האדון, ברשותו של עצמו. אז אם את העבד הוא משאיר ברשותו של עצמו, אז מה שקנה העבד קנה רבו, אז בעצם העבד לא קנה כלום. יכול מסתפקים, אולי האדון מתכוון שהעבד שווה בעיניו כמו אחד מ-10 אלף מכל נכסיו. תדייק מדברי הברייתא, תמה דאמר חוץ מאחד מריבו שבהם. דווקא במקרה שבו הוא אומר שיש דבר שהוא משייר והוא לא נותן לרשותו של העבד, לכן העבד לא משתחרר. אבל אם הוא לא אמר אחי, אם הוא לא אמר את הלשון הזאת, קנה, העבד קונה את עצמו, אף על פי שהאדון הזכיר לשון עבד. נשאלת השאלה, מהי? למה באמת? והעבד קקר אלי, הוא הרי קורא לבשטר עבד, הוא כותב שם כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, אלא על כוחך, מפרשים את דבריו, כשהוא אומר עבדי, הכוונה שהיה כבר, עד עכשיו. אחרנה מי, גם כאן בברית השנייה, אפילו שכתוב שהוא מקנה את כל נכסיו לעבדיו, אפשר לפרש, עבדה היא שהיו כבר. אז אם כן, נדחתה התשובה הזאת, נדחה התירוץ הזה של רבשי. במשנה בדף מ"א, היו סבורים בהתחלה בית הלל, שעבד ששייך לשני שותפים, ואחד מהם נתן לו שטר שחרור, אז הוא כעת חצי עבד, חצי בן חורין. עובד את עצמו יום אחד, ואת רבו יום אחד. עד שבית הלל שמעו את הטענה של בית שמאי, שטוענים איך העבד הזה יתחתן. הוא לא יכול להתחתן עם שפחה, בגלל שהוא חצי בן חורין. בן חורין לא יכול להתחתן עם שפחה. הוא לא יכול להתחתן עם בת חורין, כי הוא חצי עבד. עבד לא יכול להתחתן עם בת חורין. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יביא ילדים לעולם. אז לכן אמרו בית הלל, נכון, באמת כופין את האדון השני, את השותף השני, שגם הוא ייתן שחרור לחצי עבד הזה, והעבד הופך להיות בן חורין לגמרי. אבל לפני התקנה הזאת, יש כזה מושג של חצי עבד וחצי בן חורין. תוצאות מביאים עוד דוגמאות שיכול להיות מקרים שבהם לא קופים את השותף השני גם לשחרר את העבד. הוא נשאר חצי עבד חצי בן חורין. אומרת הגמרא, הלכה מעניינת. אדם כזה שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, ונגחו שור, בא איזה שור והזיק אותו. מה קורה כששור מזיק אדם? בעל השור צריך לשלם. למי הוא משלם? אז אם הוא הזיק בן חורין, משלם למי שניזוק. אבל אם הוא הזיק לעבד, משלם לבעל העבד. כאן יום אחד הוא עבד, יום אחד הוא בן חורין. אז אם נגחו שור, אם זה היה ביום של רבו, משלם את הנזק לרבו. ואם זה היה ביום של עצמו, משלם את הנזק לעבד עצמו. לא אומרים שהנזק מתחלק בין שניהם, בין העבד לבין האדון. שאלת הגמרא, אלא מעתה, אם אתה אומר שביום שהוא עבד הוא עבד לגמרי, וביום שהוא משוחרר הוא משוחרר לגמרי, אז מה הבעיה שלו להתחתן? אם הוא מתחתן ביום של רבו, יישא שפחה, ואם הוא מתחתן ביום של עצמו, יישא בת חורין. עונה הגמרא, באמת, בשני הימים הוא חצי עבד, חצי בן חורין. ולכן איסור הלא כאמרינן, לעניין איסור, אנחנו לא אומרים שיכול להתחתן ביום שהוא עבד עם שפחה וביום שהוא בן חורין עם בת חורין. מה שמענו לעניין ממון, שביום שהוא בן חורין משלמים לו אם הזיקו לו, ביום שהוא עבד משלמים לאדון, זה רק תקנה. בגלל התקנה שתקנו שביום שהוא, ביום אחד הוא עובד את רבו ויום אחד הוא עובד את עצמו, אז גם לעניין התשלום של הנזק לא מחלקים את זה בין שניהם, אלא נותנים את הנזק לפי אצל מי הוא עבד באותו יום שבו הוא ניזוק על ידי השור. שואלת הגמרא תשמע ברייתא. הברייתא אומרת, מקרה שבו השור לא הזיק את העבד, אלא המית אותו. וכשממיתים, שור שממית אדם, הדין הוא שונה לגמרי מאשר שור שמזיק אדם. שור שמזיק אדם, אמרנו, משלם את הנזק. אבל שור שממית אדם, אז ההלכה היא שאם הוא הזיק בן חורין, אז השור חייב מיתה. זה דווקא אם זה פעם ראשונה, שנייה, אולי שלישית אפילו. אבל אם הוא כבר שור שהמית כמה פעמים בן אדם, הוא כבר הפך להיות שור מועד, אז בעל השור משלם גם כופר, משלם דמי כמה שבן אדם שמת, דמי כופר על הבן אדם הזה. אבל כאן זה דווקא כשהוא הרג בן חורין. אבל אם השור הרג עבד, אז יש כנס שנקרא 30 של עבד. משלמים 30 שקלים. בין אם העבד שווה יותר ובין אם העבד שווה פחות. זה כנס שהתורה קובעת. אומרת הברייתא, אם השור המית את מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לא כתוב שזה תלוי באיזה יום הוא המית אותו, האם ביום שהוא עובד את עצמו או ביום שהוא עובד את רבו, אלא בכל מקרה, בעל השור נותן חצי כנס של 30 שקלים לרבו. וחצי כופר הוא אמור לשלם לחצי עבד. וחצי כופר, חצי עבד, ממש ענבי הגפן בענבי הגפן, בדרך צחות. בכל אופן, הוא אמור לתת את זה לעבד, אבל החצי עבד הזה כבר מת, כי הרי השור המית אותו, זה הסיפור. אז הוא נותן את זה ליורשיו. נשאלת השאלה, מהי? למה באמת אתה מחלק את התשלום משניים? האחי נמי גם כאן לימה, אם הוא העמיד ביום של רבו, ישלם כנס לרבו, ואם הוא העמיד ביום של עצמו, ישלם את הכופר ליורשיו, דהיינו לעצמו. תרץ את הגמרא, כאן זה שונה. שאני אחה, כשהעבד נהרג, דקחל יקרנה, הקרן, דהיינו הוא כולו כבר התקלה. זה נזק שהזיקו את העבד לגמרי. לכן התשלום מתחלק בין שניהם. ואם באמת השור, במקרה הקודם שבו שור רק הזיק את החצי עבד, אם באמת הוא היה מזיק אותו נזק כזה שהוא לא מתרפא, גם שם אנחנו נאמר שאת הנזק הזה נחלק חצי לאדון וחצי לחצי עבד. ומה שנאמר בגמרא שהיום של רבו, אם הוא הזיק, אם השור הזיק את החצי עבד ביום של רבו, התשלום הולך לרבו, ואם זה ביום של עצמו, התשלום הולך לעצמו, למדובר שהוא הזיק אותו בצורה כזאת שאפשר לרפא את הנזק הזה. ואלה היחידה, באיזה מקרה זה מדובר? זה לא כחל יקרנה, שזה לא הפסיד את הקרן. באיזה מקרה? כגון שיקאו על ידו, השור נתן לו מכה ביד לחצי עבד וצמתה, היא ככה נתפסה לו היד או משהו כזה, נתפסה ידו והוא לא יכול עכשיו לעבוד, וסופה לחזור, אבל זה יעבור לו. והיד תחזור לאיתנה. אז שמין אותו במה הוא נפחת משוויו להימחר בשוק על ידי המכה הזאת, ואם זה היה ביום של רבו יינתן את הכל לרבו, וביום של עצמו יינתן הכל לעצמו. למה? מכיוון שבסוף היד הולכת לחזור לאיתנה. שואלת הגמרא, אתה נכנס כאן כבר לנושא יותר ככה רחב. יש כאן נזק שהוא לא ישתנה, זאת אומרת נזק שנשאר, יש נזק שהוא רק כרגע, אבל בעזרת השם, הוא יחזור לעצמו. אז אנחנו כבר נכנסים כאן למקרה שבו יש חמישה סוגי תשלומים של אדם שהזיק אדם אחר. יש נזק, משהו הזיק אותו נזק הזה שלא יחזור, חתך לו את היד נגיד. זהו, היד לא תצמח מחדש. זה נזק. אחרי זה יש צער. היה לו צער, לא נכנס כרגע איך בדיוק שמים את זה. אחרי זה יש כמה שעולה הרפואה, הריפוי. אחרי זה יש כמה הוא בטל ממלאכתו, בימים עד שהוא יחלים. בסדר, אין לו יד, אבל בימים האלה שלקח עד שחבשו את המקום, ועד שהכל החלים, הוא היה מושבת ממלאכה, אז משלמים לו שבט. אחרי זה גם על הבושות שהיה לו גם צריך לשלם. אז הניחא, זה מובן לפי דעתו של אביי, דאמר במסכת בבא קמא, גבי אדם שחבל באדם אחר בן חורין, וידו ניזוקה, אבל היא אמורה להחלים. נותן לו שבט גדולה, דיינו תשלום נזק, כמה פחתו דמיו למחר עכשיו בשוק, בגלל שהיד שלו כעת לא פעילה, זה נקרא שבט גדולה, דיינו נזק, וגם תשלום שבט, מה שמוכר כשבט, על הימים שהוא מושבת ממלאכה, שזה נקרא שבט קטנה. אז שפיר, מובן מה שאמרנו אצל שור שהזיק את העבד, שמשלם כפי מה שהוא נפחת מדמיו עכשיו, ביום של רבו לרבו, ואם הוא הזיק אותו ביום של עצמו, הוא משלם את זה לעצמו, כי התשלום הזה נחשב נזק, ושייך נזק אצל שור. אלא לרבה, דאמר, אדם שהזיק אדם אחר, אינו נותן לו, במקרה שבו הוא היכה אותו על ידו, וידו כעת מושבתת, נגיד נתפסה לו היד והוא לא יכול כעת להשתמש בה, אבל ידו עתידה לחזור לעצמה להחלים, אומר רבה, לא משלמים לו משהו ניזוק, להימחר כעבד במצב הזה, אלא נותנים לו רק מה שרבה, מה שהבאי קרא לזה שבט קטנה, רק שבטו, משהו מפסיד מביטול ממלאכה שבכל יום ויום. ואם כן, במקרה שבו בן אדם קרא לו נזק, אבל הנזק הזה אמור להיות מתוקן, הוא אמור להחלים, לפי דעתו של רבה, אין בכלל תשלומי נזק במקרה כזה, יש רק תשלומי שבט. אז מה הבעיה? שהשור ישלם תשלום שבט. התשובה היא שהמושג המחודש של תשלום שבט התחדש רק אצל אדם. רק שבטו ייתן ורפו ירפא. זה נאמר באדם שהזיק אדם, זה לא נאמר בשור שהזיק אדם. שור שהזיק אדם יש רק תשלום נזק. אז לפי דעתו של רבה, שבמקרה שבו הזיקו אדם, במקרה שהנזק אמור להתקן, להיות מתוקן, ורק עכשיו באופן זמני הוא, עם הנזק הזה, אז יש, אז בעצם אמורים לשלם לו רק, רק את השבט ולא את הנזק, אין כאן תשלום של נזק, אז אם אין תשלום נזק, אז שור שמשלם רק נזק לא אמור לשלם כלום. אז אם כן, באיזה אופן נאמר מה שהגמרא אומרת, שאדם שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אם השור נגח אותו ביום של רבו, התשלום הולך לרבו, ואם הוא הזיק אותו ביום של עצמו, התשלום הולך לעצמו. עונה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון היא בית אימא, באמת לא מדובר פה כמו שהסברנו עד עכשיו, שהשור הזיק את החצי עבד, אלא כשהעיקה הוא אדם, הוא זה שהזיק את החצי עבד, אדם הזיק את החצי עבד. הוא משלם תשלום שבט ביום של רבו לרבו, ואם זה היה ביום של עצמו, הוא משלם לעצמו. תירוץ שני והיא בית אימה, תגיד מה אתה מקשה על רבה? הרי כל מה שאמרנו את ההלכה הזאת, שאם שור הזיק את החצי עבד, אז אם זה היה ביום של רבו, משלמים לרבו, ואם זה היה ביום של עצמו, משלמים לעצמו, זה מאמר של הגמרא. מימרה היא. ומימרה לרבה, לא סביר עליה, באמת רבה, חולק על המימרה הזאת. הוא יסבור שאם שור הזיק אדם נזק כזה שעתיד לחזור, הוא לא משלם לאדם הזה כלום, כי שור לא משלם תשלומי שבט, רק נזק, וכאן לא היה נזק, כי בעצם היד שלו נאמר עכשיו מושבתת, כי נתפסה לו היד, או כל סיבה אחרת שהיד שלו ניתה משותקת באופן זמני, זה לא נקרא נזק, כי בעזרת השם זה הולך לחזור, זה הולך להחלים. אז באמת בשור אין תשלום כזה. אז רבה באמת לא יסבור את המאמר שהגמרא הביאה לגבי אדם שהוא חצי עבד, שתלוי מתי השור הזיק אותו, האם ביום של רבו או ביום שלו. באמת רבה לא סובר את הדין הזה, כי באמת אין תשלום לפי דעתו. הביאה הגמרא שאלה מעניינת, היא באה אליו. עבד שרבו הוציא אותו לחירות, כמו על ידי הפקר למשל, הפקיר אותו. אז העבד מצד אחד באמת כבר מצד קניין ממון לא שייך לרבו, אבל רבו עדיין צריך לתת לו גט שחרור, כמו שאמרו גם רבי יוחנן וגם רב. והעבד הזה מעוקב, מחוסר גט שחרור. עד שהוא לא יקבל שטר שחרור, אסור לו להתחתן עם בת ישראל. האם כשיבוא עכשיו שור ויהרוג את אותו עבד, יש לעבד הזה דין של עבד, והבעל השור יצטרך לשלם לרבו 30 של עבד, יש לו כנס או אין לו כנס? מצד אחד התורה אומרת כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, יש לבן אדם הזה אדון? אין לו אדון. הרי אמר רחמנה לתת לאדוניו, והי לאו אדון הוא, הרי הפקיר אותו. עוד דילמה מצד שני, כיוון מחוסר גט שחרור, הרי האדון צריך לתת לו שטר שחרור. מי שם אותך לאדון שתיתן לו שטר שחרור? מציאות שאני צריך לתת לו שטר שחרור, אז כנראה אני האדון. אז אולי באמת נצטרך לתת לו את השלושים של עבד, כי האדון קרינן בי. והיא הגמרא תשמע, תשובה מברייתא. שור שהמית, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אז אמרנו כבר את הברייתא הזאת, שההלכה היא, נותן חצי קנס לרבו, וחצי כופר ליורשיו. מה אליו? וכי לא נאמר שהברייתא הזאת, כמו מה שאמרו בית הלל במשנה האחרונה, שעבד שהיה של שני שותפים ושותף אחד נתן לו שחרור, השותף השני מחויב גם לשחרר אותו, וכל זמן שהוא לא שחרר אותו הוא לא משועבד לרבו השני, אלא הוא מעוכב גט שחרור. ובכל זאת כתוב שצריך לתת חצי כנס לרבו. אתה רואה מכאן שכזה עבד, שהוא בעצם כבר לא קנוי בקניין ממון לרבו, כך צריך לפרש שזה הכוונה כאן, שכשהוא עדיין בינתיים חצי עבד של רבו עד שהוא מקבל שטר שחרור, בעצם כבר אין לו קניין ממוני לרבו, הוא רק מעוכב שטר שחרור. אתה רואה שנותנים חצי כנס לרבו? דוחה הגמרא לו, הברייתא הזאת היא סוברת, כמו המשנה הראשונה שאמרו בית הלל, שלא כופים את רבו לשחרר את החצי עבד שלו, ולכן יש לו קניין ממוני לרבו, לכן הוא מקבל חצי מהשלושים של עבד. מהכנס שמשלמים על זה שהורגים את העבד. הביאה הגמרא תשמע, הברייתא אומרת לגבי עבד כנעני, שאם האדון הפיל את שינו. התורה אומרת שאדון שהפיל את השן או את העין של העבד הכנעני, בזה העבד יוצא לחירות. כאן הוא קודם כל הפיל את שינו, אז העבד יצא לחירות. ואחר כך סימא את עינו. אז העבד יוצא לחירות בגלל שינו, ורבו נותן לו דמי עינו, כי אז הוא כבר בעצם הזיק בן חורין. אמרה הייתה סבורה שבמקרה שבו העבד יוצא או על ידי שהאדון הוציא לו שן, או על ידי שהאדון הוציא לו עין, הוא צריך גם שטר שחרור. ואם אמרת שמי שמעוכב גט שחרור יש לו כנס, והכנס שייך לרבו, אז למה רבו יצטרך לשלם לו דמי עינו? השתה, אם אחרים חבלו בו, חב לבאחרין ההי. למשל, שור שנגח אותו, אתה אומר, יאיב לי לרבי, נותנים לרבו, כי הוא עדיין מוקף שטר שחרור. אז אם חבל בי רבי גופי, אז כשרבו בעצמו חבל בו, אחרי שהוא עיקה את שינו, והוא אמור לצאת לחירות, רק הוא לחאורה, מוקף גט שחרור. אחר כך הוא הלך וסימה את עינו, איך ייתכן שיאיב לי לדידי? למה הוא יצטרך לשלם לעבד? לכאורה תוכח מכאן, שהכנס לא שייך לרבו כשהעבד מעוכב גט שחרור. נוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה, אפשר לומר שהברייתא כאן סוברת, כמו המנדה אמר שאומר שעבד שיוצא בשן או בעין, הוא יוצא מיד כשהאדון הוציא לו שן או עין, והוא אינו צריך אפילו גט שחרור. דטניה, שיש בזה ויכוח. בכולן, אם האדון הוציא לעבד שן או עין, או אחד מ-24 ראשי האיברים שעל ידיהם יוצא ה... עבד הכנעני לחירות, ה-24 ראשי איברים זה 10 אצבעות שבידיו, 10 אצבעות שברגליו, בין אנחנו כבר 20, שתי אוזניים זה 22, ראש החותם זה 23 וראש הגבייה זה 24, ואם חובל בהם רבו באחד מהאיברים האלה, העבד יוצא לחירות. לפי דעת רבי ישמעאל, צריך גט שחרור מרבו כדי שיוכל לנסה לבת ישראל. אלה דברי רבי ישמעאל. רבי מאיר, הוא אומר, אינו צריך גט שחרור. רבי אלעזר אומר, צריך גט שחרור. רבי טרפון אומר, אינו צריך גט שחרור. רבי עקיבא אומר, צריך. ואלו שיושבים לפני החכמים ומכריעים כמו מנראית ההלכה, ולא נתפרש מי הם היו, הם אומרים, נראים דברי רבי טרפון, שעבד שרבו חבל בו באחד מראשי איבריו, לא צריך גט שחרור, זה במקרה שהוא חבל בו בשן או בעין, הועיל והתורה במפורש זיקתה לו לצאת בהם לחירות. דברי רבי עקיבא שאומר שצריך גט שחרור, מדובר כשהוא יוצא בשאר ראשי האיברים. הועיל וכל זה שהוא יוצא לחירות זה רק על ידי כנס של חכמים, הוא. שואלת הגמרא, מה? הרי אנחנו יודעים שזה לא כנס של חכמים, כי הרי הקראי כדרשינן דורשים את זה מפסוקים שהוא יוצא בראשי איברים. כמו שמבואר במסכת קידושין דף כ"ד על ידי כלל ופרט וכלל, ממה שכתוב לחופשי ישלחנו, כמו שמבואר שם בהרחבה. אלא אומרת הגמרא, אימה, נאמר, נכון, אתה צודק, דורשים את זה מפסוקים, אבל זה עדיין לא כתוב מפורש בפסוק, כמו שכתוב שם ועין, ומדרש חכמים הוא. אז אם כן, מה שכתוב מפורש בתורה זה שן ועין, פה לא צריך שטר שחרור. מה שלא כתוב מפורש בתורה, אלא דורשים את זה בדרשה, פה צריך גם שטר שחרור. ככה הכריעו המחרים לפני חכמים. שאלה מעניינת נוספת, היא באה אלו. עבד כנעני של כהן, שיוצא לחירות, והוא עדיין מעוקב גט שחרור. זאת אומרת, כבר יצא לחירות, כמו המקרה שדיברנו, המקרה הפשוט למשל שהאדון כבר הפקיר אותו, רק מה, האדון רק צריך לתת לו שטר שחרור. האם נאמר שהוא נחשב קניין כספו של הכהן, שתורה אומרת שעבד שהוא קנוי לכהן, מותר לו גם לאכול בתרומה כמו הכהן. האם הוא עדיין אוכל בתרומה, או שהוא כבר אינו אוכל בתרומה? מצד אחד, התורה אומרת קניין כספו אמר רחמנה, הוא אוכל תרומה. והי, הרי העבד כבר אינו קניין כספו של רבו, לאו קניין כספו הוא. אם אנחנו מדברים למשל כשהאדון הפקיר אותו, הוא כבר הפקיר אותו, אז הוא לא קניין כספו. או דילמה, מצד שני, כיוון דמחוסר העבד גט שחרור, אולי תקרא לו קניין כספו, אולי קרינן בי, אף על פי שבסך הכל הקניין שלו זה לא קניין ממוני, אלא רק קניין איסור. מביאה הגמרא תשמה ראיה שהעבד הזה כן אוכל בתרומה. דאמר רב משרשיה, הוא אומר מאמר כזה, כהנת שנולד לה ילד, וגם לשפחה שלה נולד ילד. אז הילד של השפחה שלה הוא עבד כהן, שנתערב ולדה בוולד שפחתה. עכשיו אנחנו לא יודעים מי הכהן ומי עבד כהן. יש כאן שני תינוקים, אנחנו לא יודעים מי פה מביניהם הוא עבד כהן, ומי מביניהם הוא כהן בעצמו. הרי שני אלו אוכלים בתרומה כמובן, כי גם כהן וגם עבד כהן אוכלים בתרומה. וכשמחלקים את התרומה בשדה, בבית הגרנות לכהנים, אי אפשר שאחד מהם יבוא ויקח תרומה, כי הכלל הוא שלא נותנים תרומה לעבד כהן שם בשדה בגורן, אלא רק שהם ביחד באים, שאחד מהם בוודאי הוא כהן, אז חולקים להם חלק אחד על הגורן. ברגע ששני התינוקים האלה גדלו, הגדילו התערובות, אלה שהתערבו כשהם היו תינוקים, והם נהיו בני דת, מספק משחררים זה את זה. כל אחד אומר לשני, אם אני הכהן, אני משחרר אותך. ואם אתה הכהן, תשחרר אותי. אבל אף אחד מהם עד אז לא יכול להשתעבד בשני. כי כל אחד יכול לומר לשני, מי אמר לך שאני העבד, אולי אתה העבד. דברים שאף על פי שהם לא יכולים להשתעבד אחד בשני. ולכאורה זה גם נקרא מחוסר שטר שחרור, בכל זאת. הם אוכלים בתרומה, נוכל הגמרא, זה לא דומה. כי אתה לא יכול לקרוא לזה מחוסר שטר שחרור, אחי אשתה וכי זה דומה למקרה של מי שמחוסר שטר שחרור, אתם קם במקרה הזה שהם יתערבבו, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר, אתה הכהן ואתה עבד הכהן. יאמר בחד מינה יהודי עבד הוא, קניין כספו קרינן בי, הוא יהיה עבד גמור, והוא יצטרך לעבוד כרגיל. ומה שכעת הוא אינו משועבד, זה רק מחמת ספק, אולי הוא הכהן בעצמו. אבל אם הוא היה עבד, הוא קניין כסף גמור, ולכן הוא יכול לאכול בתרומה. לך מישהו שהוא כבר לא משועבד, כמו למשל במקרה שהאדון הפקיר אותו, והוא רק צריך לתת לו שטר שחרור, אולי נאמר שלאו קניין כספו הוא כלל, והוא לא יאכל בכלל בתרומה. עד כאן דף מבית.